שלום לכל המאזינים. אחד הנושאים החוזרים לאורך הפרשה כמה וכמה פעמים הוא נושא החלומות. הפרשה שלנו רצופה חלומות, החל מזוג החלומות של יוסף בתחילת הפרשה, והיחס של יוסף לחלומות, היחס של יעקב לאותם חלומות, והיחס של האחים לאותם חלומות. דרך זוג חלומות נוסף, הלא הם חלומותיהם של שר המשקים ושר האופים, וכלה בזוג נוסף של חלומות שאנחנו עתידים לפגוש אותו בתחילת הפרשה הבאה, שגם הוא זוג מעניין ומסקרן, שיש מה לעסוק בו ויש מה לדון בו. וכמובן החוליה המקשרת בין שלושת זוגות החלומות האלה היא יוסף. והשאלה שאנחנו נצטרך לתת עליה את הדעת היא, מה זה חלום? מה משמעות החלום? האומנם חלום מלמד משהו? מה תפקידו של החלום? מה תפקידו של הפותר? בשאלות האלה אנחנו נעסוק תוך כדי עיון בשלושת זוגות החלומות שהזכרנו. לחלום הראשון יש תפקיד. אפשר אולי לומר זוג החלומות הראשון. יש לו תפקיד. בחלום הראשון יוסף חולם שהאלומות של האחים משתחוות לו. מי נמצא בחלום? אני ואתם, אנחנו עדיין לא יודעים מי זה אתם. אלומתי קמה וגם ניצבה, והנה תסובן אלומותיכם ותשתחוונה לאלומתי. מי היה שם? כמה אלומות היו שם? את זה אנחנו עדיין לא יודעים. מספרים ופירוטים מגיעים בחלום השני. בחלום השני יש שמש, ירח ו-11 כוכבים. כוכבים, 11, מספר הכוכבים זועק עד לב שמיים. ברור לחלוטין כבר מי הם הכוכבים, וברור גם מי השמש. מי הוא השמש? אם הכוכבים מספרם 11, ועוד אנחנו למדנו מהחלום הראשון שאלה שמשתחווים ליוסף הם אחיו, הרי שהמשתחווים כאן הם 11 הכוכבים, 11 המאורות הקטנים, שכאן הם לא משתחווים לכוכבו של יוסף, כמו לאל שהיו אלומות. יוסף מיוצג באלומה, האחים שלו מיוצגים באלומה, פה הכוכבים לא משתחווים לכוכבו של יוסף, הם משתחווים ליוסף עצמו. יש שם שמש, ירח, כוכבים ויוסף. זה מה שנמצא בחלום. אבל מלבד 11 הכוכבים יש כאן גם שמש וירח, וקל לנו להבין מי הוא השמש. אם הכוכבים הם האחים, הרי שהשמש הוא יעקב. מי הירח? יעקב פותר פה את החלום הזה. בחלום הזה, להבדיל מהחלומות הבאים, יוסף הוא החולם ויעקב הוא הפותר. מה זאת אומרת שיעקב הוא הפותר? כמובן גם האחים פותרים, אבל יעקב פותר במפורש. ליעקב ברור שהירח הוא רחל. אני בכלל לא בטוח שגם האחים ראו את הדברים ככה. מאוד סביר להניח שכשהאחים שמעו את החלום היה להם ברור שהירח בחלום הוא לאה. הרי רחל מתה היא לא רלוונטית. מה גם שהמאבק הזה בעצם הוא לא מאבק בין יוסף לאחים. הוא מאבק בין רחל ללאה. יוסף רוצה, כפי שיעקב רוצה, שהבנים של לאה יכירו בעובדה שרחל היא הירח בבית, ויוסף הוא הבן המועדף בבית כפי שיעקב אכן מעדיף אותו. ושכל העולם יכיר בעובדה שרחל היא האישה. ולכן אין להם ספק, ככל הנראה, שכשיוסף מדבר על ירח, הוא לא חושב שאימו תבוא להשתחוות לו, אימו כידוע כבר לא רלוונטית לסיפור. הוא רוצה שלאה תבוא להשתחוות לו, ולכן הם עוד יותר כועסים. יעקב לא מעלה על הדעת שיכול להיות שהירח הוא לאה. מבחינת יעקב, יש רק ירח אחד בבית וזה רחל. אבל דווקא משום כך הוא כועס על יוסף. מה, יעלה על הדעת שלך שאביך ואמך יבואו להשתחוות לך? מה החלום הזה אשר חלמת? והשאלה היא, מה חושב יוסף כשהוא שומע את המילים מה החלום הזה אשר חלמת? מבחינת יוסף, חלום זה הוכחה מוחצת. יוסף מספר לאחיו את החלומות מתוך הנחה שאם עד עכשיו לא הבנתם שאני הבן הנבחר, יש לי בשבילכם הוכחה חד משמעית, מוחצת וגדולה. חלמתי! זהו, גמרנו! אתם לא מבינים? אני חלמתי! יש לי הוכחה. כדאי לשים לב לעוד איזושהי נקודה מעניינת בפרשה. הפרשה שלנו היא פרשה מלאה בממצאים שתולים בזירה. מתחיל כמובן בקטונת יוסף המוכתמת בדם, בגדו של יוסף, שמובא אל יעקב עם המילים הקרנה כדי להוכיח משהו. זה ממצא שקרי שמישהו שתל בזירה. גם אשת פוטיפר שותלת ממצא שקרי בזירה, הרי הוא בגדו של יוסף, עוד פעם בגד, שבא ללמד איזשהו שקר. והבגד הזה עוד פעם מלמד שקר וגורם לפוטיפר להאמין בשקר, ואשת פוטיפר משיגה את שלה. עוד מישהו ששתל ממצאים בזירה, למרות שהוא עשה את זה בשביל ללמד את האמת, הרי זו תמר, שגם היא משתמשת במילים הקרנה. היא דאגה מראש, יהיו בידה הוכחות, הפעם כדי להוכיח את האמת. אבל היא דואגת לאיזשהם ממצאים בזירה. והממצאים האלה אכן משכנעים את יהודה. נכון שהאחים ואשת פטיפר מנסים להוכיח שקר, ומולם עומדים תמר, ואפשר להגיד גם יוסף, שמייצגים את האמת. אבל לתמר יש ממצאים אמיתיים, ראיות להוכיח את דבריה. יוסף, לפחות בתחילת הפרשה, ברור לו שהממצא שלו זה חלום. הוא מאמין גדול בכוחו של החלום. ברור לו לחלוטין שאם הוא חלם, הוכחה מוחצת. הוא לא מבין שעל ידי כך הוא רק מרגיז עוד יותר את האחים, בפרט שהם מבינים את החלום בצורה כזאת, כפי שאמרנו, אם אכן נכון הפירוש שלנו, שהם הם מבינים שהחלום זה ראייה שאימא שלהם צריכה להשתחוות ליוסף. ודאי שהם עוד יותר כועסים על יוסף, ויוסף לא מבין מה רוצים ממנו, אבל זה לא רק האחים, גם יעקב. גם ליעקב יש איזשהו מסר כלפי יוסף. יעקב בא ואומר ליוסף, מה החלום הזה אשר חלמת? ויגער בו אביו, ויגוער בו. אביו אומר ליוסף, תשמע, זה לא מה שאתה חושב. חלום זה לא גזרה משמיים. חלום זה קריאה לפעולה ולתיקון, אפשר ללמוד ממנו דברים. אבל תגיד לי, אתה באמת רוצה את זה? באמת טוב בעיניך שאני ואימך ואחיך נבוא להשתחוות לך ארצה, תעזוב את אחיך. אתה באמת רוצה שאני ואימך נבוא להשתחוות לך ארצה? אם לא, אתה יכול לשנות. אתה יכול לשוב בתשובה. השם דיבר אליך בחלום, כשהשם מדבר אל מישהו בחלום, בהנחה שזה באמת השם משדר לנו את החלומות, הוא מדבר אליך בחלום כדי שתעשה עם זה משהו. לא רק זה, אומר יעקב, אתה יכול לקבוע מה תחלום ומה לא. אם אני רואה שאתה חולם על זה שאני משתחווה לך, כנראה יש, אתה חולם על זה גם בהקיץ, לא רק בחלום. והשאלה, מה עושה החלום ומה עושה הפותר, היא שאלה שמלווה אותנו לאורך כל הפרשה. ההמשך הזה בא לידי ביטוי כאשר יוסף פוגש את שר המשקים ושר האופים. יש נקודת דמיון בולטת בין החלום של שר המשקים והחלום של שר האופים, תכף נדבר על זה. הפתרון שונה באופן קיצוני, אבל החלום הוא לא מסר חד משמעי, הוא משאיר מקום לאדם. אנחנו זקוקים פה לאיש אשר רוח בו שיפתור את החלום. או בואו נדגיש יותר כפי שמדגישה הפרשה הבאה, לא סתם איש אשר רוח בו, איש אשר רוח אלוהים בו. החולם עצמו הוא רק כלי קיבול. עדיין יוסף עם שר האופים ושר המשקים לא נמצא בסוף התהליך. הוא עבר איזשהו תהליך, הוא אומר, הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי. כלומר, מה אנחנו צריכים להבין מהמשפט הזה, הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי? כביכול יוסף אומר, אני נציגו של אלוהים כאן. אני נציגו של אלוהים, ספרו לי. אני, אם הלא לאלוהים פתרונים, ההמשך היה צריך להיות לכאורה, ספרו נא לאלוהים. כשאתה אומר, הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי, אתה עדיין, יש כאן איזשהו מקום גדול מדי למקומו של יוסף. אחרי שנתיים, כשהוא יעמוד מול פרעה, הוא כבר לא יגיד ככה, הוא יגיד אחרת, הוא יגיד בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה. המשמעות המיידית, המעשית של שני המשפטים, זה אותה משמעות. אם אתה אומר, הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי, או שאתה אומר בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, לא משנה אם אמרת את זה ככה או אמרת את זה ככה, מה שאתה מתכוון שיקרה זה אותו דבר. אתה מתכוון שעכשיו יספרו לך את החלום ואתה תפתור אותו. אבל מבחינת הניסוח יש פה הבדל משמעותי ביותר. כי כשאתה אומר הלא לאלוהים פתרונים ספרו נא לי, אתה מאוד מאוד מדגיש את עצמך. וכאשר אתה אומר בלעדיי אלוהים יענה את שלום פרעה, אתה בדרגה הרבה יותר גבוהה של ענווה. מצד שני, יוסף הרבה יותר מעורב שם בפתרון החלום. למעשה יוסף למד משהו בין שני החלומות האלה. כאשר הוא פתר את החלום בפרשתנו לשר האופים ושר המשקים, מה שהוא אומר, זה יקרה. ואני רק מבקש משר המשקים שיעזור לי. למה? יוסף בא בשם האמת. אני לא בצדק נמצא פה. גונוב גונבתי מארץ העברים, וגם פה לא עשיתי מאומה, כי שמו אותי בבור. כאשר יוסף יוצא אחרי שנתיים מהבור, הוא מבין שהוא כבר לא, שבמצרים הטיעונים שלו, שהוא בא בשם האמת, גונוב גונבתי מארץ העברים וגם פה לא עשיתי מאומה, זה לא עובד. הוא צריך, אם הוא לא מנצל עכשיו את הגיחה שלו מהכלא בשביל להתברג אי שם בחוץ, אז באותו ערב נגיד לו פרעה, תודה רבה שפתרת לי את החלום, עכשיו תחתום בחזרה על הזיפים ועל בגד האסיר ותחזור לכלא. בשביל שזה לא יקרה, הוא יוסף צריך לשלב בתוך הפתרון איזשהו משהו שכולל את עצמו. הוא חייב להתברג בחוץ. לכן אומר יוסף לפרעה, אתה באמת חלמת שהפרות הרזות אוכלות את השמנות. אתה חלמת שהשנים הרעות צריכות לאכול את השנים הטובות. יפה מאוד, אבל יוסף מוסיף עוד משפט שלא רמוז בחלום בשום צורה. ואתה יראה פרעה איש נבון וחכם ושיתהו על ארץ מצרים. יוסף לא אומר מי האיש. אבל פרעה כבר מבין. יוסף יודע מה הוא רוצה שפרעה יחשוב. יוסף לומד לאט לאט שיש מקום לאדם ויש מקום לאלוהים. בעניין הזה, כפי שראינו, יוסף עומד מול האחים. יוסף בהתחלה חושב שחלום זה הכל. אם אלוהים נגלה אליי בחלום, אם חלמתי חלום, סימן שאלוהים נגלה אליי בחלום. ואין מה לעשות נגד זה. יוסף לכל אורך הדרך מזכיר את אלוהים בלי סוף. הוא אומר לפרעה, אלוהים יענה את שלום פרעה. הוא אומר לאשת פוטיפר, ואיך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוהים. הוא אומר רק כך לאחים, את האלוהים אני ירא. האחים הרבה פחות מזכירים את אלוהים. אבל האחים מבינים שיש להם תפקיד. יוסף כביכול נותן, חושב שאין לו מה לעשות בעולם, ולפחות בפרשתנו, בפרשה הבאה הוא עושה המון דברים, בפרשתנו הוא פסיבי, האחים מוכרים אותו, האחים שולחים אותו, כולם מזיזים אותו מפה לשם, ככל שהוא מתקדם, גם לא עושה כלום, אלוהים מצליח בידו. אז מה? האחים לא מאמינים באלוהים. הם מאמינים, אבל הם קודם כל מבינים שיש להם תפקיד. אפשר לומר במידה מסוימת שיוסף למד את עבר איזשהו תהליך ולמד את העניין, אם נסתכל רגע על החלומות של שר המשקים ושר האופים. מה ההבדל בין שר המשקים לשר האופים? ברקע הכללי של רוב החלום, נראה ששניהם חלמו, לפחות במבט ראשון, ששניהם חלמו חלום כמעט זה. שניהם חלמו על זה שהם חוזרים לתפקידם. יש כמובן הבדל לכאורה בולט בין החלום של שר המשקים לחלום של שר האופים, והוא ששר המשקים בסופו של דבר מצליח ואכן מגיש לפרעה את הכוס. ושר האופים נכשל בתפקידו, האוף אוכל את המאכלים מן הסל מעל ראשו. זה לכאורה הבדל שצריך ישר לשים לב אליו, ושר האופים כנראה לא שם לב. שר האופים אומר, אף אני בחלומי, כלומר, אני חלמתי בדיוק מה שהוא חלם. הרי למה שר האופים מספר את חלומו ליוסף? שר האופים אומר, בוא נראה. הוא קודם כל מקשיב למחלום של שר המשקים. וכשהוא רואה שיוסף הוא אחלה פותר שבעולם, וואלה, אחלה בעל מקצוע, הנה הוא פתר פתרון טוב, אז גם מספר גם שר האופים את חלומו ליוסף, ואומר, אף אני בחלומי. אף אני, בדיוק כמו, וגם יוסף פותר לו כמעט באותה לשון, אם הוא אמר לשר המשקיעים בעוד שלושת ימים יסף הרואה את ראשך, אז הוא אומר גם לשר האופים בעוד שלושת ימים יסף הרואה את ראשך, הוא מוסיף עוד מילה, מעליך. יסף הרואה את ראשך מעליך ותלה אותך על עץ ועל האופן בשריך מעליך. אבל במבט ראשון באמת נראה כאילו ההבדל בין החלום של שר המשקיעים לחלום של שר האופים הוא הבדל מאוד מאוד קטן. והוא רק בסוף החלום, כל החלום כולו היה זהה לגמרי, רק הסוף היה שונה, ואומר יוסף, בוא נתייחס לסוף. אבל אם נתבונן יותר טוב, נראה שזה בכלל לא ככה. זה לא ששניהם חלמו אותו חלום, רק הסוף שונה, החלום לא דומה. לכל אורך הדרך החלום לא דומה. שר המשקיעים, חולם לעבוד, הוא חולם שהוא לוקט ענבים מהגפן, סוחט אותם, הוא מגיש את הכוס לפרעה. שר האופים בחלומו לא עושה שום דבר. הוא לא עובד, הוא לא, מה הוא רואה? הוא אפילו לא עומד, לא הולך. הוא רואה את עצמו עם מאכל פרעה על ראשו. שהכל יראו אותו ויעריצו. ובכלל פרעה לא קיים בחלום של שר האופים. רק שר האופים קיים בחלום של שר האופים. ולזה הוא שואף. עכשיו, הוא כל כך שואף למעמד הזה, שהוא בכלל לא מצליח לראות שיש הבדל בינו לבין החלום שלו לבין החלום של שר המשקים. לא רק בעניין הזה, הוא גם לא רואה שהסוף שונה. מבחינתו, הוא לא מסוגל להבין ששר המשקים שונה ממנו. הוא אומר, מה אני רוצה? על מה אני חולם? אני חולם לחזור לתפקידי, אני חוזר לחלום למעמדי, אני חוזר לחזור למשרה שלי, אני חולם לחזור למשכורת שלי, אני חולם לחזור לכבוד שלי. אז הוא רואה את עצמו. הוא בכלל לא מבין ששר האופים קיים בשביל פרעה, שלשר האופים יש מטרה. המטרה היא שפרעה יקבל לחם, אין שום מטרה בזה שיהיה שר האופים. פרעה לא מחזיק שר האופים בשביל שיהיה מישהו ש... יעמוד עם סל על הראש וכולם יסתכלו עליו וימחאו לו כפיים. לא בשביל זה מחזיק פרעה שר אופים. פרעה מחזיק שר אופים בשביל שפרעה יקבל לחם. בשביל זה יש שר אופים. שר אופים לא מבין את זה. לא, זה לא רק שהוא לא שם לב לזה שאצלו פרעה לא קיבל בסוף את הלחם, ואצל שר המשקים פרעה כן קיבל את היין. הוא בכלל לא שם לב שיש הבדל בכל העניין. למה? כי הוא כל כך לא מבין את זה שעובד קיים בשביל מטרה. שברור לו שכן, אני חולם להיות, לחזור ולהיות שר האופים, ושר המשקים חולם לחזור ולהיות שר המשקים. אין שום הבדל בינינו, הוא פשוט לא מבין את ההבדל, לא, אי אפשר להסביר לו. הוא לא מבין שיש מטרה לתפקיד. ברור לו שכמו שאני חולם על מעמד וכבוד ומשרה ומשכורת, גם הוא חולם על מעמד כבוד ומשרה ומשכורת. ומאוד יכול להיות שגם פרעה, שם לב להבדל באישיות בין שני האנשים האלה, ולכן הוא החזיר את שר המשקים לתפקידו, וזרק את שר האופים מכל המדרגות, יותר דיוק, העלה אותו לכל המדרגות עד למעלה. כי הוא בכלל לא מבין שיש פרעה. וגם יוסף רואה את ההבדל הזה, ומבין שפתרון חלומות זה לא רק דבר שלא תלוי בשום דבר, אלא פתרון חלומות זה דבר ש... תלוי בשכל ישר, בהבנה. ואפשר אולי לציין שגם היום במדינה, בכל מיני מאבקים, הן על עבודת השם והן על כל מיני תפקידים אחרים, אפשר לראות מי מתעניין בכך שהתפקיד יבוצע, ומעניין, לא מעניין אותו עצמו, מעניין אותו התפקיד. והוא מבין שהבעל התפקיד הוא רק כלי כדי שהתפקיד יבוצע, ואנחנו בוחרים את הכלי הכי יעיל, ומי שנאבק על כבוד ועל משכורת ומה שרואה לנגד עיניו את השר שמבצע את תפקידו ואומר גם אני רוצה להיות ככה, כי הוא לא מבין שיש מטרה והוא לא מבין שיש תפקיד, מי שנאבק על זכותו של העובד לקבל את העבודה, הוא בכלל לא רואה לנגד עיניו את המטרה, אי אפשר להסביר לו את זה, הוא לא יבין את זה. הוא בכלל לא מבין שהמטרה נעשית למען מישהו. הוא חושב על עצמו וברור לו שגם האחרים חושבים רק על עצמם. הוא בכלל לא מבין את העניין, הוא לא מבין שהמטרה היא שהעבודה תיעשה. הוא באמת לא מבין שיש הבדל בין, בינו לבין מי שבא לשרת את בוראו ואת עמו. הוא לא מבין שעבודה נעשית למען מטרה. ברור לו שאני שואף למעמד, לתפקיד ולמשכורת, והוא שואף למעמד ולתפקיד ולמשכורת. הוא לא מבין שיש מטרה. אז גם יוסף במשך הזמן למד את העניין הזה. ולכן הוא למד לעמוד על ההבדל בין שר המשקים לשר הרופאים, והוא לפי זה הוא גם מבין איך להסתדר בתוך הממשל של פרעה, ובזה כבר תעסוק הפרשה הבאה. שבת שלום.